מה השיעור השני? בסוף קראנו ממרי ראייה? אורות ישראל. בשנים האחרונות אלה השעות שלי. בשנים האחרונות זה... תראו, אני יכול, אבל הרב הזה לא מוכן. אני יכול להגיע לפה בחורף, כלומר עד פורים. מאחרי פורים אני יכול לחזור כמו שהיינו מקודם. עד פורים אני יכול להגיע לפה ב... 7:30 אפילו.
אבל 7:30 טוב.
אפילו לפני כן. אבל הרב... הרב...
7:30 זה עושה מה שהרב פנדל מתגיש עליו.
זה רק שור אחד.
אני יכול שור אחד ולנסע, אני יותר נוח. אני יכול אפילו, רגע, בוא נחשב שנייה. 7:30. אני יכול אפילו 7:15.
מה? במקום שתי
שיעורים. תראו, שנים שעברו, היו שני שיעורים בערב, הראשון היה שיעור גדול, והשני היה שיעור למטיבי לכת. בסדר. והפוך, רב פנדל דווקא היום רוצה שזה בלילה, תודה רבה. כי זה תפס את החבר'ה ש... בלילה. הפוך, אני אגלה לכם סוד, הוא לא רצה אפילו באלול שזה יהיה ב-6:30, ב-6. הוא יפה בלילה. אבל בסדר, אני מזהה, בוא, אין כרגע אלטרנטיבה. אלטרנטיבה זה שיעור אחד. לא, אני אגיד ככה. אני יכול מ-7:15 שני שיעורים, אבל הוא לא מוכן שזה יהיה חשבון סדר ערב. השיעור השני. אני מבין את זה. טוב. אנחנו בסוגיית הקודש והחול. אוקיי, מה צולם? העמוד הראשון. יופי. יש לך עוד את זה? לקחת? טוב. אתם תקבלו בעזרת השם 3 עמודים. יצאו להם בהמשך. אנחנו בעצם התחלנו את פסקה א', פעם קודמת?
כן.
טוב, אז בואו נחזור. הייתה לנו איזושהי הפסקה. בואו נחזור על זה. אנחנו יודעים שהמציאות שנקראת אדם, אני חוזר, לא זוכר אם דיברנו על זה או ממקום אחר, לא משנה. המציאות הנקראת אדם, לפחות לפי אחד הפסוקים בתורה, שבה האדם מוגדר כנפש חיה, זה הפסוק, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם נפש חיה. זאת אומרת, נפש החיה שבאדם שונה מנפש החיה שבבעלי החיים. שנפש החיה שבבעלי החיים היא תוצאה של תוצא הארץ. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה. הארץ זה הממד החומרי, שהוא מקביל לאפר מן האדמה. אבל נפש החיה שבאדם, כותב המל בספר המידות ועוד, נפש החיה שבאדם כלולה משני חלקים, שני זדדים. צד אחד, ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, זה הצד החומרי, החולי, החול. בצד שני, ויפח באפיו נשמת חיים, זה הצד של הקודש. ולכן ההגדרה של האדם באשר הוא אדם, הוא ההכללה של הקודש ושל הקודש. והאדם חי כל הזמן במתח הזה. האדם הפרטי, האדם החברתי, לא משנה. כלומר, היחיד, הציבור. האדם חי כל הזמן במתח, איך הוא מצליח להופיע את נפש החיה שבתוכו, הכלולה מן הקודש ומן החול, בצורה הנכונה, כשהוא מגלה את הצד החולי, מגלה את הצד הקודשי, ומגלה את היחס וההרמוניה הנכונה בין שניהם. ולכן השאלה הזאת, כמו שהרב כותב כאן בהמשך, השאלה הזאת של היחס שבין הקודש לחול, א', הגדרת הקודש, ב', הגדרת החול, ג', יצירת היחס הנכון בין שניהם, זאת השאלה שכמו שהרב אומר במשפט הראשון, את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו תלוי הוא הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים, זה משפט משמעותי המשפט הזה. כל הפתרונות של כל השאלות הכי קשות, הכי יסודיות, הכי בסיסיות, בחיי היחיד ובחיי הציבור, כל השאלות בעצם ייפתרו על ידי הבירור הזה. אני אגיד את זה רגע אחרת. אני בטוח שכל אחד מאיתנו היום אפילו, רק היום הזה, עבר כמה התלבטויות במהלך היום הזה. למשל, אחת ההתלבטויות זה אם עכשיו ללכת לישון או להיכנס לשיעור, לדוגמה. אז אנחנו הרבה פעמים עוברים כל מיני מצבים שבהם אנחנו מתלבטים מה להכריע. והרבה פעמים אנחנו לא יודעים לקלף, אם אפשר לומר, את הלבוש של המצב, ולנסות לזהות את ההתלבטות העקרונית. מה בעצם, איזה ערכים מתמודדים פה? אבל אם אנחנו נשב קצת מרוכזים, כמה דקות, וניקח אפילו נגיד סיטואציה אחת שעברנו היום, וננסה לקלף את הלבוש שלה, אנחנו נגלה שבעצם הוויכוח במרכאות, הבירור שהיה פה, זה הבירור בין קודש לחול. בין הממד, תכף נראה, היותר ערכי אלוהי, לבין הממד היותר חומרי טבעי. אז אולי אנחנו לא מגדירים לעצמנו את זה ככה, אבל זה יסוד הוויכוח, זה יסוד המאבק, זה יסוד הבירור. ולכן הרב לא מגזים כשהוא אומר שבביאור הזה תלוי הפתרון של כל השאלות שבחיים. כי האדם בהגדרה הוא כלול מקודש וחול, ובהגדרה העולם הזה יש בו ממדים של קודש וחול, ובהגדרה האדם בעולם הזה צריך להגיב לבירור הזה. אין לו ברירה, אין לו ברירה. בסדר, זה ברור מה שאנחנו אומרים? יפה. הערה אחת שלא נראה לי, הדגשנו את הפעם קודמת, אם אפשר חומש שמות עם רש"י. אם אפשר. הביטוי שהרב פותח בו את הפסקה, את הלימוד הארוך הזה. מה זה לימוד ארוך? מה זה המשפט הזה, לימוד ארוך? שרק בבירור הידיעה שלו, מה זה בירור? וגם אחר כך, אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור. בספרות ובחיים, בלא ערך, בלא שום התרשלות כלל וכלל. מה זה הלימוד ארוך הזה? מה זה הבירור אחר בירור הזה? וכולי. אני לא יודע מה שאני אומר, תודה רבה. אני לא יודע מה שאני אומר, זה מה שהרב התכוון, אבל גם אם הרב לא התכוון לזה, זה נראה לי נכון. אולי הרב התכוון לזה. הביטוי לימוד ארוך, הזכיר לי את הביטוי שולחן ארוך. הביטוי שולחן ארוך מוזכר ברש"י, בתחילת פרשת משפטים, נכון?
כן.
ואלה המשפטים השבשים לפניהם. אומר רש"י במקום בהתחלה, מה זה ואלה המשפטים השבשים לפניהם? מה זה לפניהם? אומר רש"י, שימו לב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. שימו לב, אנחנו רוצים להוציא כאן הגדרה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, הרי עכשיו משה רבנו הולך ללמד את עם ישראל את המשפטים האלוקיים. עכשיו, איך משה אמור ללמד את המשפטים האלה? דיני ממונות, דיני נזיקין, איך הוא אמור ללמד את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, יש שתי אפשרויות איך משה ילמד דיני ממונות לישראל. אפשרות אחת, שלא תעלה על דעתך, אל תחשוב שזאת הדרך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, כמו שיש ביטוי, משנה סדורה, נכון? כלומר, אני, בלשון של ישיבה, אלמד אותם בקיאות, יחזרו ישננו, ואז ידעו, מקרה דין, מקרה דין, מקרה דין. אז לא תעלה על דעתך שהדרך שאני מצפה ממך ללמד אותם את המשפטים, זה בדרך השינון, אשנה להם הפרק והלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. או לא ללמוד עיון, לא ללמד עיון, אלא ללמד בקיאות. זאת אומרת, שישננו, יחזרו, ישננו, יחזרו, ישננו, עד שבסוף ידעו. שלא תעלה על דעתך. זה לא נקרא, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זה נקרא אשר תשים לפניהם? לכך נאמר, אשר תשים לפניהם, כשולחן הארוך הוא מוכן לאכול לפני האדם. מה יקרה שולחן ארוך לפי הרש"י הזה? כשאנחנו מבינים את טעמי הדבר ופירושו, ולא רק יודעים לצטט את הטכני, את הממד הטכני של המאמר, של הדין, של המקרה. זה נקרא שולחן ארוך. דרך אגב, המשנה ברורה, חפץ חיים שכתבת המשנה ברורה, אז הוא מסביר למה הוא כתב את המשנה ברורה. הוא אומר, כי כשרבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך, אז זה מקרה ודין. אבל אני אומר, חפץ חיים צריך לבאר מה המקור של הדין, מה הסיבה של הדין, מה הטעם של הדין. אז המשנה ברורה ערך את השולחן ערוך במחאות. ככה לפחות לפי שיטתו. אם כן, זה דבר מאוד עקרוני. שולחן ערוך זה לא שכל המאכלים נמצאים. השולחן ערוך שיש כאן איזו מחשבה, אני לא בקיא איך עורכים שולחן, לפני סעודה. אבל היום יש מקצוע כזה. נכון? מבחינה אסתטית. איך עורכים? איך אתה עורך שולחן, או בכלל אולם, שתהיה אווירה משפחתית, אווירה חמימה, שאנשים ירצו להיפגש אחד עם השני, ירצו לאכול. האוכל לא רק יהיה טעים, אלא גם ייראה שכדאי להיפגש איתו וכו'. זה מקצוע היום שלם, יש מקצוע, יש מקצוע כזה. לא זוכר איך קוראים לו. עריכת שולחן, טוב, זה לא הכינו, יש שם לזה. לכן שולחן ערוך זה לא רק סך הפרטים שמונחים על השולחן, אלא איך אתה עורך. אומר רש"י, ואלה המשפטים שעושים לפניהם, אל תחשוב שאתה הולך רק לשנות להם ברמת הבקיאות את הפרטים הטכניים של המקרה והדין, עד שתהיה המשנה סדורה בפיהם, אלא לך תאמד אותם, טעמי הדבר ופירושו. אומר הרב, לעניות דעתי זה קשור אלינו, את הלימוד הערוך הזה. יש לימוד ערוך, יש לימוד לא ערוך. לימוד לא ערוך זה ציטוט של פרטים. לימוד ערוך זה הבנת הטעמים והסיבות והשורשים והעקרונות של אותם הפרטים. כשאנחנו נכנסים לברר סוגיית קודש וחול, אנחנו צריכים לברר את העקרונות, את הטעמים. וכשאנחנו נברר את הטעמים בחינת לימוד ערוך, ממילא זה יהיה בתהליך של ברירה, של ברור. מה זה ברור? לברר סוגיה. זה לעבור ברור אחרי ברור, ברירה אחרי ברירה, אוכל מפסולת. ואחרי שלאט לאט אני מסיר את הפסולת, ואחר כך יש אוכל מאוד פסולת. והפסולת היא לא דווקא פסולת, יכולה להיות גם אוכל, אלא רק זה לא אוכל שאני כרגע מחפש אותו וצריך אותו. עד שאני מברר, מברר, מברר. ספר מסעת ישרים פרק א', איך הוא מתחיל? יסוד החסד ושורש העבודה, שיתברר ויתאמת. הדרך להגיע אל האמת היא על ידי לעבור תהליך של ברירה. אי אפשר להגיע לאמת בלי לברר, בלי לברור, בלי לברור אוכל מפסולת. אומר כאן הרב, ברירה אחרי ברירה. לכן סוגיית הקודש והחול, שהיא הסוגיה של כל השאלות הכי קשות שבחיים, שבפתרון שלהם תלויים כל החיים שלנו, של הפרט, של הציבור, הסוגיה הזאת צריכה להיות שולחן ערוך. היא צריכה להיות מבוררת בשורשים, בטעמים, בעקרונות, ברירה אחרי ברירה. כמו הסולת שהייתה מנופה ב-13 נפות. ברירה אחרי ברירה אחרי ברירה, עד שבסוף קיבלנו סולת נקייה. ככה צריך להתייחס לבירור הנושא הזה. ולא לצאת איזה ידי חובה. אתה שואל אדם, תגיד לי מה זה קודש? נגיד לך איזה מילה יצא ידי חובה. מה זה חול? נו, ומה אתה אומר, מה יחס ביניהם? ניתן איזה דרשה של איזה אולפניסט מצוי, ויאללה, ממשיכים הלאה. זה לא עובד בצורה כזאת. זה צריך כאן ברור נוקב. וכן את הלימוד הערוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו, תלוי הוא הבירור של פתרונן, של כל השאלות הקשות שבחיינו, הפרטים הכלליים, הפרטים שלנו כפרטים, כמשפחה, הכלליים של כלל ישראל, הציונות, וכו'. אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור, בספרות ובחיים. קודם כל ברמת הידיעה והלימוד, הספרות, בית בחיים המעשיים, הממשיים. בלא ערף, בלא שום התרשלות, כלל וכלל. צריך פה הרבה עומק, הרבה ברירה, מוכנות לברור יותר מדויק עד שנגיע באמת לשורשים. הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול. בסדר, עד לכאן פחות או יותר נראה לי גם פעם שב. בסדר? רבותה? אוקיי. בייחוד, בייחוד לא רק בבירור החול לכשעצמו ובבירור הקודש לכשעצמו, אלא בעיקר ביחס בין שניהם. בייחוד במיזוגם ובחיבורם. כשאני מחבר שני דברים, הם עדיין שניים. כשאני ממזג שני דברים, הם נהפכים לאחד. היחס בין קודש לחול, שיש בו שני ממדים. יש בו ממד אחד של חיבור, אבל עדיין זה קודש וזה חול. יש ממד שני של מיזוג, שזה כבר יותר עמוק, יותר פנים. אז כדי שאנחנו נוכל באמת לברר את היחס הנכון בין קודש לחול, לא מספיק שנדע מהו קודש, מהו חול, אלא נדע איך הם מתחברים ואפילו איך הם מתמזגים. זה יותר מורכב. תגידו, לטייל בארץ ישראל, זה קודש או חול? תגידו, להיות צבא על הגדר פה בעזה, זה קודש או חול? שאלות. אני לא רוצה כרגע תשובה. אני לא רוצה תשובה. אני רק שואל קושיה, משה קושיה. לא מספיק לזהות חול, לזהות קודש. צריך לזהות איך הם מתחברים, וצריך לזהות אפילו איך הם מתמזגים. זה הרבה יותר מורכב. צריך כאן הרבה יותר ברירה. סליחה? הנה, זה מה שהרב אומר. הנה, הנה, אני קורא את המשפט הבא, תסתכל. בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, כמובן עיקר הסוגיה הזאת מתבררת לא רק בחיי הפרט, אלא בחיי הציבור, איך תהליך גאולת ישראל מופיע, בחינת משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בחינת הופעת הממד החולי, הלאומי, שמתוכו ומכוחו מופיע הממד הרוחני אלוהי, רחל ולאה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אז בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרשת, ובפרט שהתעוררה מהממד החולי שלה, חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות. שהטעות המצויה בשתי הקצוות היא תמיד הטעות היותר מצויה. מה זה שתי הקצוות? אלה שפונים אל החול, ואלה שפונים אל הקודש, כשכל אחד מהם רואה את הצד השני כאויב. אני אומר את זה בשפה ציורית, אבל זה נכון. אחת אפשרות להסביר את המושג חבלי משיח, אנחנו נחיים בתקופה שנקראת חבלי משיח. מה זה המושג חבלי? אפשר להסביר מלשון חבל. מה התכונה של חבל? שיש לו שתי קצוות. ומי עומד בשתי הקצוות האלה? שני סוגי אנשים, שני סוגי תפיסות. וכל אחד, כשעומד, כל אחד פעם שעשה את הספורט הזה שנקרא משיכת חבל, יש תחרות כזאת, נכון, משיכת חבל, כל אחד מושך לכיוון שלו, והוא רוצה להפיל את מי שמחזיק בקצה השני של החבל. הוא לא מוכן לקבל אותו. בלשון הרב במקום אחר, זרע אדם, זרע בהמה. מי ששמע בעניין אמוני אדם אני מדבר. אז יש קודש וחול, וכל אחד בטוח שהוא צודק. וכל אחד בטוח שהשני מפריע לו. וכל אחד מושך בחבל, הוא בטוח שיש בקצה אחד לחבל. אז הטעות היותר מצויה, שהיא מקיפה יותר אנשים. ולכן אנחנו לא מתפלאים. סליחה שאני נהפך להיות מאוד פרקטי עכשיו. שההשקפה הדתית, לאומית, הקודשית, החולית, היא השקפה יותר מורכבת, יותר כוללת. וככל דבר שיותר מורכב ויותר כולל, אז הוא יותר קשה לעיכול. ולכן יותר קל להיות בקצה. יותר קל להיות מזרע בהמה ומזרע אדם. במובן הקיצוני של המילים. יותר קל לאחוז בקודש, ויותר קל לאחוז בחול. והרב קוק עמד באמצע. עמד בין הקודש לבין החול, ואמר, רבותיי, בואו נגדיר את המושגים. בואו נראה מה הקשר בין שני הקצוות של החבל הזה. בואו נראה איך שני החלקים האלה מתארגנים ביחד. בסדר, אני אומר תמיד כמשל את המשל הבא. אחת התנועות החלוציות שהופיעה במהלך הציונות החילונית נקראה תנועת בילו. הבילויים, כפר בילו, צומת בילו. בית יעקב לכו ונלחם. המשך הפסוק באור השם. אמר הציבור הבילוי כמשל, אני לא רוצה באור השם. בית יעקב לכו ונלחם. קדימה, עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, הקמת המדינה וכו'. גאולה לאומית, ציונות חילונית. לא רוצים שם אלוהים. עמד הציבור החרדי מצד השני, אמר, רגע, אם לא מזכירים באור השם, אני לא שותף לבית יעקב לכו ונלחם. עומד הרפור באמצע. אומר, רבותיי, אתם לא מבינים שנכון שכרגע זה מתגלה בבית יעקב לכו ונלחם, אבל הגרעין הפנימי זה באור השם, זה מה שמניע פה את המערכת באופן סמוי. ואל תשכחו שהמילים באור השם מופיעות בסוף הפסוק. כל זה כמשל. לא כתוב באור השם בית יעקב לכו ונלחם. אלא בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אור השם שהוא הגרעין הגנוז של בית יעקב לכו ונלכה, יופיע בהמשך ההיסטוריה בסוף, אף על פי שהוא המקור של ההתחלה. אבל יופיע בסוף, בוא נחשוף את באור השם בבית יעקב לכו ונלכה. לכן כנראה אני אקווה מחר בבוקר, בעזרת השם, צומת בילו תיקרא, צומת בילו בא. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. ברצינות, זה לא סקופ עיתונאי, זה אמיתי, זה יקרה מתישהו. נקווה בקרוב. מה? עוד פעם, מה אמרת? החליפו שם פעמיים את כל הכביש, לך תדע משר שם צומת. טוב, אתה אומר שהצומת זה רק המעבר, אנחנו בסוף נגיע לכביש ישר בדיוק. לכן אומר הרב, חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות. מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים הללו ביחד בחיינו. את אי האפשרות, א', להכחיד. כלומר, חז ושלום לחשוב שצד אחד הוא מיותר במציאות, אין לו צורך, אין בו צורך, הוא שקר. החול בטוח שהקודש הוא שקר ולכן הוא לא מוכן לכתוב שם אלוהים במגילת עצמאות. והצד השני, כשרואה שלא מוכן לכתוב שם אלוהים במגילת עצמאות, אז הוא לא קשור למגילת עצמאות. כל זה כמשל. אז זה תהיה אפשרות א', להכחיד, או, פחות גרוע אבל גם גרוע, או גם לעזוב. להכחיד זה לבטל, להשמיד. לעזוב, זה קיים, אבל אני עוזב את זה כרגע, זה לא קשור אליי, זה בעשינו. תהיה אפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם, נקודה. הקודש והחול יחדיו, שצריך להגדיר כל אחד מהם ואחר כך תייחס ביניהם, חיבור ומיזוג. הקודש והחול יחדיו שני יסודות של חיים הם לנו. יסודות של חיים זה לא פרטים, זה לא צדדי, זה לא שולי, זה יסוד. שני יסודות של חיים הם לנו. שניהם דורשים מאיתנו פיתוח והערכה נכונה, טיפול והשגחה. קודם כל צריך להכיר את ערכם, לזהות אותם, להכיר את ערכם, אחר כך צריך להתחיל לפתח אותם. והמזיגה היפה של שניהם ביופיים ושיפורה, תעלה את כל העולם לערך העליון של הדרת עוז קודש קודשים, שזה הגילוי של הקודש בחול. טוב, עד לכאן, פתיחה מאוד כללית, על תפיסה עקרונית ששני יסודות האלה, הקודש והחול, הם יסודות חיים, ויש לנו מחויבות לברר כל אחד מהם ואת הקשר ביניהם. עכשיו, יש עוד הרבה מה לעיין במה שעכשיו קראנו, אבל בואו נתקדם. עכשיו הרב נכנס להגדרות. מה הגדרה של קודש? מה הגדרה של חול? הנה סוף סוף הגדרה. אומר הרב, אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו. אם החול מנסה להתנתק מהקודש, מה תהיה התוצאה? ומכוח זה אנחנו נוציא עכשיו הגדרה. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. כלומר, חול בלי קודש שווה מוות. מאבד עצמו לדעת. אז מה זה קודש לפי זה?
חיים.
חיים. מילה יותר כללית, יותר מדויקת?
אלוהים.
נכון, יותר מדויק? יותר מדויק?
בסיס.
איך?
בשמה?
יותר מדויק. בסיס או מתקרב קצת, עיקר מתקרב.
גרעין.
גרעין, נו עוד טיפה, יסוד, שורש. מצוין. אני הייתי מעדיף להגיד את המילה מקור. לא קרובים, לא מצוין, 100%. בסיס, שורש, יסוד, מצוין. הקודש הוא המקוריות של החיים. הוא, הייתי אומר, היש מאין. הוא היש שהופיע מאין. זה המקוריות. בלי אותה שורשיות, בלי אותה יסודיות, בלי אותה בסיסיות, בלי אותה מקוריות, אין מציאות. לכן אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. חול בלי קודש שווה מוות. מסקנה, שאם אתה רואה מציאות חיה, מה זה מגלה? שיש בה גרעין קודש. שזה מה שנותן לחיים וקיום. מה, גם המלך? כן.
זה קשה מציאותי.
הכל קשה, אנחנו לומדים עכשיו. לא, זה שזה נותן את החיים, זה נכון, אבל זה לא אומר שזה כל החיים. כשהרב אומר שזה שני יסודות, תכף נראה את המשפט השני. כן? אם יאמר החול ינתק מן הקודש, מה קורה אם יאמר הקודש ינתק מן החול? תכף נראה. אנחנו נראה שזה לא מקביל, שני המצבים האלה. חול בלי קודש שווה מוות. שולח החול בזה, יד בנפשו. אם כן, מהו הקודש? מקוריות החיים. שורש החיים. סיבת החיים. יסוד החיים. עצם החיים. עוד פעם. אם יאמר החול ינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. עכשיו בוא נראה את הצד השני כדי לענות לך. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, אתה לא יכול להגיד שיכול, שקודש בלי חול שווה מוות. כי הקודש הוא מקוריות החיים, אז הקודש הוא חי תמיד. אז מה, אז איך נגדיר את הקודש בלי חול? כלומר, איך נגדיר את החול? מה תפקיד החול? ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים, וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. זאת אומרת, חול בלי קודש שווה מוות. קודש בלי חול שווה חיים מדולדלים, חסרים. מעין מה שאומר הרמב״ם במקום אחד, שכל חוכמות החול הן רקחות וטבחות לתורה. בין מה שכותב הגר"א, כידוע שכל מי שיחסר לו יד אחת בחוכמות חול, יחסרו לו חמש ידות בתורה. או כמו שכותב הרב קוק במקום אחר, ממריאה, סליחה, אחת האגרות, שההבדל בין התורה לבין חוכמות חול, בין הקודש לחול, זה ההבדל בין הכל לבין האפס. במקום המילה הכל, בואו נשים את המספר אחד. אחד ואפס. כזה רק כדי להסביר את זה. אם החול חושב שהוא לפני הקודש, אם האפס חושב שהוא לפני אחד, כמה אפס אחד שווה? אחד. אם כן, האפס נשאר אפס, והאחד נשאר אחד. האחד תמיד יישאר אחד, הוא לעולם לא ייפגע. אבל האפס, אפס. אבל אם החול, האפס, יודע שהוא אחרי האחד, מכוח האחד, אחד, אפס, כמה קיבלנו? עשר. אז האחד עלה לעשר, והאפס הוא חלק מהעשר הזה. זאת כל השאלה. חול בלי קודש שווה מוות. אפס בלי אחד שווה אפס. קודש בלי חול שווה אחד. הוא חי, אבל הוא לא עשר, חבל. אז קודש שווה מקוריות החיים. חול שווה, איך נקרא לזה, התפשטות החיים, התרחבות החיים. אבל זה לא עצם החיים. זה לא עצם החיים. דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. אבל הם לא דעתו. לא להתבלבל. הם לא דעתו. אחרי שיש לו דעה, הם מרחיבים את הדעה. חשוב מאוד להרחיב את החיים. אבל לא יכול להיות שהם יבואו במקום הדעה. כלומר, עם כל הכבוד לכל השיפוט שהיה פה בישיבת שדרות, ובפרט בית המדרש וארון הקודש הנפלא וכו', ברוך תהיה. תודה רבה. עם כל הכבוד לכל זה, זה לא ישיבת שדרות. כי ישיבת שדרות גם חיה כשהיה פה מגדל. לא, עוד לפני שהוא שופץ אפילו. אני זוכר את זה. כאן היה בית המדרש בתקופות לא קצרות, כשהיו פה מצבים לא נעימים מהבני דודים שלנו. זה לא פשוט. אז זה לא תלוי במעטפת החולית. המעטפת החולית, איזה יופי, איזה פאר, איזה אדר, כבוד התורה, מצוין. אבל זה לא מתחיל במעטפת. לכן, אם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים, וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. זה נקודה עקרונית מאוד. אני רוצה רגע לברוח איזה פינה כדי לתת דוגמה מפרשת השבוע. אני גם כתבתי זה באלון, זה דברים קצרים וקלים. שלוש פעמים בעקדה מופיעה המילה יחדיו. פעם אחת, והלכו שניהם יחדיו כשיצחק לא יודע כלום. פעם שנייה כשיצחק מתחיל להבין שהוא הולך להיות עשה. והלכו שניהם יחדיו. את זה כולם זוכרים. כי רש"י מזכיר, פעם אחת. פעם שלישית, לזה פחות שמים לב, כשאברהם אבינו חוזר מהעקדה, אז כתוב, וישוב אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו לבאר שבע. אל באר שבע או לבאר שבע, לא זוכר. אומר שם הרב בעולת ראייה. מה זה הפסוק הזה? אומר הרב, אחרי ההתרוממות הנשגבה של מעמד העקדה, צריך להבין מה קרה שם. ונגיד שאנחנו מבינים, יש איזה, הרי הרבה פעמים, בוא נדבר עלינו, הרי הרבה פעמים שאנחנו חווים איזה מעמד רוחני עליון, נשגב, איזה יום כיפור, איזה פורים, איזה משהו, סעודה שלישית, לא, כל אחד והחוויות שלו, כולם מכירים את עצמנו, קשה לנו אחר כך לחזור אל החיים, אל העולם, אל המציאות. אז אברהם אבינו, אם היו שואלים אותו לכאורה חס ושלום, תגיד אברהם אבינו, מה אתה עושה אחרי העקדה? מה התשובה שלו הייתה צריכה להיות לכאורה? אני לא אחרי העקדה, אין אצלי אחרי העקדה, אני כל הזמן בעקדה הזו, עליתי לשם לא יורד. לא, אומר הרב. אברהם אבינו יודע שנכון שבחיים יש מעמדי קודש עליונים, זה נכון. קודש, טהור, שרוף, נקי, מקוריות החיים, נכון. אבל המגמה בסוף היא לשוב אל החול, לשוב אל הנערים, לשוב אל החמור, ולהעלות אותם משפלותם ולרוממם לאט לאט, עד שנביא אותם אל העקדה. לכן אומר הרב, השיא של העקדה זה היחדיו השלישי. איך אברהם אבינו יכול לרדת מרום מעלתו ולהתחיל לעלות מלמעלה למטה, מלמטה למעלה? אני הייתי אומר את זה אחרת. בדרך כלל אנחנו רואים ירידה לצורך עלייה. פה זה הפוך. עלייה לצורך ירידה. ואחר כך עלייה. אז השיא של העקדה זה המסוגלות של אברהם אבינו לחזור אל הנערים ואל החמור, אל החומריות, אל העולם הזה, אל המוגבלות שלו. ומשם להתחיל לעלות. מאיפה יש לו את הכוח? כי הוא ינק מהעקדה, הוא ינק מהקודש. אז הקודש, אומר הרב, חייב את החול. הקודש זה העקדה. החול זה חזרה אל הנערים. הקודש חייב את החול, כי בלי החול הוא לא מספיק מפואר. הוא לא מספיק מתגלה. כביכול חס ושלום, הקודש בלי חול, בעצם אומר, אני לא יכול להתגלות בחול. זה סוג של חידלון, זה סוג של חיסרון.
הרב, אז זה כאילו בחיבוב, במיזוג לכל.
נגיע לזה בהמשך. דרך אגב, אני לא רוצה בכלל לפתוח פה סוגיה עצומה שתיקח אותנו עד מחר בבוקר בערך. אני לא צוחק. מה היחס בין הקודש שבקודש לקודש שבחול? שזה נושא. נדבר עליו בטח בהמשך. כלומר, מה יותר גבוה? מעמד העקדה או החזרה אל הנערים? תרגום מונקלוס. מה יותר גבוה? כשאני לומד תורה? או שאני רופא שיניים? מתוך קודש. סוגיה שלמה, לא נפתח את זה עכשיו. אנחנו בכלל לא דנים עכשיו על היחסיות. אנחנו אומרים שגם אם נאמר שוודאי, אני רק אומר את הכותרת, שוודאי שמדרגת הקודש מבחינה אובייקטיבית יותר עליונה כשהקודש הוא צרוף, צלול וטהור, כשהוא לא עטוף במעטפת, בלשון המקובלים קליפות, לבושים מחיצות של חול, זה נכון שהקודש הזה הוא יותר עליון. אבל עיקר החידוש של הקודש בעולם הזה, שזה עיקר תפקידנו, זה יכולת לרדת אל החול ולהעלות את החול. וישוב אל נער. ויחדיו, מלכו שניהם יחדיו. צריך לשים שם לב גם לעוד מילה. ויקומו. התחיל להקים אותם, להרים אותם. והלכו שניהם יחדיו. וישוב אל נעריו, ויקומו, קומו! תתעוררו, תתרוממו. אך קודש, חול בלי קודש, שווה מוות. אם כן, הגדרת הקודש מקוריות החיים. קודש בלי חול, שווה חיים. אבל חיים חלקיים, חיים מדולדלים, חיים חסרים. בואו נקרא את זה בפעם אחת. אם יאמר החול, אם נתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו. צד שני. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. גם שם בעקדה, בפסוק יחדיו הזה, הרב מזכיר את המילה השפעה לעולם ועל הסביבה. תראו איזה משפט הבא. הקודש והחול אחים אמה. האם הם אחים תאומים? נא לענות. לא. מה התכונה של אחים? שיש להם אותו מקור יפה, חזק וברוך. התכונה של אחים זה שיש להם אותו מקור. האם התכונה של האחים זה שהם זהים? לא. כלומר, לא צריך להתבלבל. כלומר, זה שהקודש הוא יסוד חיים, והחול הוא יסוד חיים, והם צריכים להתחבר ואפילו להתמזג. בואו נברר את זה. נכון. אבל אל תהפוך את הקודש לחול ואת החול לקודש. אל תחשוב שזה שאתה שותה כוס קפה, זה כמו שעכשיו אתה לומד תורה. זה לא אותה מדרגה בכלל. לא להתבלבל. הקודש והחול הכי ממה. מה שמך? אומר בן, בן, עוני, בן. אומר בן מצוין. טוב, אתה בן, אז לא מבין את המקור, אתה אבא. כן. אומר בן, התכונה של הקודש והחול, זה שהם אחים, זה אומר שיש להם את אותו מקור, את אותו אבא. אבל מצד שני, הם לא זהים. אז המקור האלוהי שברא את הקודש, הוא המקור האלוהי שברא את החול. אבל זה לא מה שהם זהים. לכן הקודש והחול הכי ממה. מקורם אחד, ביטויים שניים. הופעתם במציאות שניים, שונה. יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד במסילתו. בהמשך הרב ייכנס חזק מאוד. איזה טעויות אנחנו טועים. שבשם החיבור בין קודש לחול, מה שנקרא לקדש את החול, אנחנו מחללים את הקודש. בכך שאנחנו לא יודעים לשים את הקווים בין קודש לחול. כי אנחנו הרי רוצים לקדש את הכל. עד כמה חשוב, אומר רב המשך בכמה פסקאות פה, שיסוד המשבר, יסוד הקושי, יסוד הבעיה, זה חוסר היכולת לשים, או אי ההבחנה המדויקת, לשים את הקו, עד כאן קודש, מי כאן חול. ואנחנו צריך להגדיר את זה. אז מצד אחד, הקודש והחול הכי ממה, יד ביד מחויבים הם ללכת, אבל איפה הם הולכים? כל אחד במסילתו. יש מסילת החול, יש מסילת הקודש. כל אחד במסילתו על דרך החיים. וביותר, מעבר לכך שהבירור הזה צריך להתברר אצל כל אחד מאיתנו באופן אישי, מה היחס בתוכו, בחיים שלו, בין קודש לחול, או באופן משפחתי, מעבר לזה, השאלה הרבה יותר כוללת, הרבה יותר נוקבת, הרבה יותר משמעותית, ביחס לגאולת ישראל. מה קורה איתנו כחברה בדורות האלה? מה קורה איתנו? איך להבין את המציאות? איך להיות שותפים במציאות? איפה הדברים מופיעים יחסית בצורה מתוקנת? איפה הדברים מופיעים לפעמים מאוד בצורה מקולקלת? זאת השאלה. וביותר על דרך התחייה הלאומית, אשר לנו להחיותה בהמת. לזהות את מקורה האחד ואת הופעותיה השונות. הקודש והחול, אחים הם. רבותיי, נא להגיב. אני לא באתי לפה לתת הרצאה. בסדר, חשוב שתגיבו, אנחנו נוגעים פה בסוגיות יסוד. כן.
בסוף מסיעת השרים, אז יש לנו איך זה שיכול לבר הכל מתקדש עם אדם, נכון?
בסוף ספר מסיעת השרים, במידת הקדושה, כותב שם הרמח"ל. שהגדולים, שהם למשל אבותינו, שנקראו מעשה מרכבה, מרכבה לשכינה, אז הם קדושים ברמה כזאת שהם יכולים לגלות את הקודש בחול, ואז יותר מאשר הראש של יעקב, זאת כמו שהוא מזכיר, ירד אל האבנים, האבנים יעלו אל הראש של יעקב. יעקב יעלה את האבנים. אז מה השאלה? זאת מידת הקדושה. מידת הקדושה זה היכולת לגלות את הקודש בחול, אבל בגבולות הגזרה המדויקים. שהקודש יודע שהוא המקור, והחול יודע שתפקידו לפאר, להתפשט, להתרחב, להסתעף.
מה
שהרב
לימד אותנו בשבת, שאנחנו
יודעים
שהקודש הוא יכול.
אתה חושב שאני זוכר מה?
לא, אבל אני
לא יודע שזה... לא, דבר איתי עברית, תזכיר לי מה.
אותו אדם מוצא את אותה פעולה.
אורך השם יום יום.
זה דיברנו אז. שמאי והילל. היום הכל לכבוד שבת או באוכל יום יום?
כן.
אוקיי, כן.
אתה יודע מוצא את אותה פעולה, וזה או ממש ביטול תורה, או שזה ממש נחשב כלימוד תורה.
לא הייתי אומר את המשפט נחשב כלימוד תורה. זה לא משפט, אני אמרתי משפט כזה?
לא.
יש הקלטה משבת משהו? לא, אין הקלטה, כי זה חול של הקודש.
אז זה לא משפט אחרון?
לא. מה פתאום?
לא שזה ביטול תורה
עושה. זה לא ביטול תורה, אבל זה גם לא לימוד תורה.
לא, נגיד אותו אדם שיושב בדשא, אבל סתם דוגמה.
יושב בדשא? לא,
באמצע בין, נגיד...
ההולך בדרך ושונה. דבר איתי משפט נושא נשוא, אני מבין את זה, דבר איתי ברור. אוקיי, ראובן הולך לחדר בשעה 11 בבוקר לנגן בגיטריותו. כן, מה הוא מנגן? זה לא ייחשב לימוד תורה, כי הוא לא לומד תורה, כשהוא מנגן בגיטרה. ביטול תורה תלוי מאיזה נקודת מוצא הוא יוצא. אני אגיד את זה אחרת. מה שמך?
שמואל.
יש ויכוח גדול בין הראשונים, גם האחרונים. האם העולם שלנו מחולק לשלוש קטגוריות או לשתי קטגוריות? דיברנו גם שפעם.
מה, מצווה?
האם העולם מחולק למצווה, איסור ורשות?
בעיניים.
או, רב מזכיר בעיניים בהתחלה, או, ש... כן, בהתחלה, או שאין מושג שנקרא רשות. לשיטה הראשונה, מצווה, שולחן ערוך, איסור, לא, מצווה, שולחן ערוך עשה. איסור, שולחן ערוך לא תעשה. רשות, זה רוב החיים, זה מברכת המזון של תפילת שחרית, של ארוחת בוקר, עד אחרי תפילת מנחה. זה רשות. ויש את הגישה השנייה שאומרת, מה פתאום? אין בכלל רשות. כי מצווה זה מלשון צוותא, מה שמחבר אותנו, מצוות אותנו אל השם. אז אם פעולת הרשות היא מחברת אותך אל השם, אז למרות שהיא לא מצווה בשולחן ערוך, היא מצוותת אותך, אז היא מצווה. היא לא באותו גדר, אבל היא מצווה, בגדול. ואם מעשה הרשות הזה לא מחבר אותך אל השם, אז הוא איסור, אז הוא עבירה, למרות שלא כתוב בשולחן ערוך. עכשיו, אף על פי שאני אומר שהרשות יכולה להיות מעין מצווה או מעין עבירה, היא ודאי לא מצווה ולא עבירה. היא במדרגה אחרת. יש לך חבר בחדר, נמצא במשבר, כי עוד מעט מגיע זמן חנוכה בין הזמנים לרבנן. בסדר? יפה. עכשיו אתה עוזב את החברותא שלך והולך לסכנש איתו בחדר, לעודד את נפשו. איך אתה קורא לפעולה שאתה עושה? ונגיד שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. רק אתה יכול להרים אותו. איך אתה קורא לפעולה הזאת? זה לימוד תורה? לא. זה עבירה?
לא.
אני הייתי קורא לזה באופן כללי, לפי השיטה השנייה שאולי בא מצדד הרב, שם בעיניה, שזה סוג של מצווה, אבל מדרגות מדרגות במצוות. למשל, בואו ניקח דוגמה יותר קיצונית, המהר"ל מחדד את זה. על פי הפסוק, כל חפצים לא ישבו בה, וכל חפציך לא ישבו בה. תפארת ישראל. או נתיבות עולם. לא זוכר. אז אומר המהר"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יש לפני שמואל שתי אפשרויות, ללמוד תורה ולקיים מצווה. להלכה. עכשיו אנחנו שוב הלכה. אם המצווה הזאת מוטלת על שמואל, זאת אומרת, היא לא יכולה לעשות על ידי אחרים, כי היא מצווה שמוטלת עליו, חובת הגוף, הנחת תפילין, לדוגמה. וזמנה עובר, למשל הנחת תפילין. אז ברור שמצווה שמוטלת עליי ולא יכולה לעשות על ידי אחרים, וזמנה עובר, ברור שמצווה דוחה תלמוד תורה. אחרי אני אסגור את הספר, ילך לנסים. אבל אם המצווה יכולה להיעשות על ידי אחרים, או שזמנה לא עובר, מה קודם למה? ודאי שתלמוד תורה. כלומר, אפילו בתוך מערכת הקודש, שנקראת תורה ומצוות, תורה קודמת למצוות. העוסק במצווה פטור מן המצווה, זה מי שצריך להיות עוסק במצווה. זאת אומרת, אתה בחור ישיבה בישיבת שדרות, מגיע לפה יהודי מהשכונה, אומר, בבקשה, אפשר לבוא להשלים עניין, עשירי להזכרה. האם אתה גמח הזכרות? אתה גמח הזכרה?
לא.
כן או לא?
לא.
לא? לכן, אני לא הולך פה לכל איזה עשירי למניין. אבל בלעדיי לא יהיה מניין. מה אתה משחק על המצפון? זה לא תפקיד שלי עכשיו. אז מה אני מציע? ללכת לרב פנדל, לשאול אותו את המדיניות, ואז אני אענה לך רב פנדל ככה. פעם בשבוע אתה גמח השכרה. השאר, אתה לא קשור לזה. טוב, אולי יענה פעם בשנה. אולי הוא יענה אף פעם. לא יש פה משהו יענה. אתה בחור בישיבת סדרות. באת לפה ללמוד תורה, להתפתח מכאן רוחני. לא באת לפה להיות עובדת סוציאלית של שכונת ממג' ממשלות. ממשלות. כן, ממג' זה סימן שהשור צריך להסתיים. בסדר? מה התקדמנו? א', הבנת חשיבות הנושא. במה אנחנו עוסקים בכלל? ב', הגדרת הקודש והחול. מקורם אחד, הם אחים, הם שניים, זה מקור החיים, זה הסתעפות החיים. במקום אחר דיברנו על זה שנים רבות, כמה פעמים דיברנו על מהלך השנים, מתי למדנו סוגיית האותיות פה?
לפני
שנתיים. אז דיברנו על זה שם בפסקה הראשונה, שהרב מבדיל בין דבר גדול לקטן, על פי הגמרא מסכת סוכה, גדול זה מעשה מרכבה, קטן אבל את הבעיה ורבה, זאת אומרת, אומר שם הרב, גדול שווה מקורי, חזק וברוך, קטן שווה הסתעפותי. מקורי, קודש. הסתעפותי, חול. שמש וקרניים. אז צריך להגדיר את השמש, צריך להגדיר את הקרניים, צריך להגדיר את היחס. אז השמש וקרניים הם אחים. אבל הם לא תאומים. בסדר חבר'ה, זה ברור. עוד פעם, אני מרגיש שאנחנו עוד פעם בשיעור פתיחה כזה. אבל זה בסדר, אנחנו משמנים את הגלגלים. את המערכת, מתחממים קצת. בסדר, זה ברור או לא?
כן.
הערות, שאלות, אי הסכמות, טענות. ברור.
בסדר.
אוקיי. יו, יופי, שבוע הבא בתור השם, עשר, אני אמור להגיע בעשר, אפילו לפני עשר, אני יכול להגיע, אני מקווה. נקבע בעשר, בסדר? אוקיי, עשר, עד 11 לנו שעה נטו, אנחנו נתחיל פסקה בין, בעזרת השם. עכשיו כוח. שיעור שני מתחיל עוד שתי דקות.